חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריאל דד, ואני דווקא השוטר הרע. האימות בין שר הביטחון קץ והרמטכ"ל זמיר הוא בלתי נסבל, פוגע בביטחון, חסר תקדים. נכון, חוץ מהעניין הזה של חסר תקדים, כי יותר קל יהיה למצוא צמדים כאלה של שרי ביטחון ורמטכ"לים שלא התקוטטו ביניהם מאשר להפך. כן, אבל בזמן מלחמה? בטח בזמן מלחמה. נתחיל מראש הממשלה ושר ביטחון דוד בן גוריון, שהתנגש חזיתית ביגאל ידין. אם הרמטכ"ל דורי בן גוריון לא רב, כי דורי היה חולה וידין היה רמטכ"ל בפועל. מרד הגנרלים ב-1948 פרץ אחרי שבן גוריון הדיח את ישראל גלילי, ראש המפקדה הארצית של ההגנה. זה אחרי שהוא הדיח את משה סנה, קודמו בתפקיד. וידין ועוד אלופים ראו בכך ניסיון של בן גוריון להכפיף את הצבא למפאי. הלאה, ביום הכיפורים הרמטכ"ל דדו דרש מכה מקדימה ודיין התנגד. כשהסתפר לדיין שדדו דווקא צדק, לא סלח לו והמשיך בעמדה לעומתית מול הרמטכ"ל בכל מלחמת הגנרלים שהגיע אחר כך. ואיך נשכח את הפרשה, הפרשה, בשנות ה-50, הפעלת מחתרת יהודית ישראלית במצרים. שר הביטחון נבון טען שלא ידע. דיין, הרמטכ"ל, טען שהדרג המדיני ידע גם ידע ושיקר. וזה נמשך שנים, נבון התפטר, בן גוריון חזר משדה בוקר ונלחם על זה שנים. וריב הסמכויות הקשה בין שר הביטחון איציק מורדכי והרמטכ"ל אמנון שחק. מורדכי התערב במינויים, מינה סגן רמטכ"ל ודובר צה"ל מאחורי גבו של ליפקין, והתחיל לראיין מחליפים עבורו חודשים רבים לפני המקובל, כדי להופכו לברווז צולע. והסכסוך היום שזכה לשם פרשת הרפז, בין שר הביטחון ברק והרמטכ"ל אשכנזי, שהגיעו עד לזיוף ראיות, השמדת דיסק קשיח בלשכת ברק, עדויות שקר, העלמת מסמכים. אז הקטטה קץ זמיר מגעילה, אבל ממש לא חסרת תקדים.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני ג'וש בריינר, ואני היום השוטר הרע. הבוקר נרצח בילאל אלאסם, תושב תל שבע, בן 40. עוד רצח בישראל. מתחילת השנה נרצחו בישראל, תקשיבו טוב, 287 בני אדם. לא רק במגזר הערבי, בכל ישראל. זה שיא של כל הזמנים, מתוכם 45 נשים. לא היו מספרים כאלה. ואתם זוכרים שלפני 3 שנים נבחר פה שר אחד שהבטיח להילחם בפשיעה ולהראות מי בעל הבית? טוב, נו, נתנו את המושכות לבן גביר. חלפו 3 שנים ומספר הנרצחים רק הכפיל את עצמו. תכף נגיע ל-300 נרצחים בשנה, מספרים של דרום אמריקה. עכשיו, מבן גביר אין לי ציפיות. זה ליצן שנתנו לו את המשטרה. אבל איפה פיקוד המשטרה? באיחור של 3 שנים המשטרה הכריזה על מבצע גדול בנגב למיגור הפשיעה. ושלא יספק, יש בעת פשיעה חמורה מאוד בנגב. באופקים, שודדים פועלים כמעט בלי הפרעה. כלי הנשק הבלתי חוקיים כבר הגיעו לשיא. עשרות הברחות אמל"ח מדי יום, וירי בלתי פוסק בלילות. אבל מה שאנחנו רואים עכשיו מהמשטרה, זה מבצע ראווה לטיקטוק. איך אני יודע? כי מספיק לפתוח את החשבון של איתמר בן גביר, ולראות במה באמת עסוקה המשטרה. למשל היום, בלהרכיב את בן גביר על אופנוע המשטרתי, ולתת לו תפורה לקמפיין בחירות. זה לא התוכנית חלום הלחם עם עוזי חיטמן שהגשים החלומות ומשאלות לב של ילדים. זו המציאות, שבה ילד קטן הוא השר לביטחון לאומי. ומכל העצורים שהמשטרה מספרת עליהם בימים האחרונים, הספיקו עד עכשיו לרובי M16-1. המאבק בפשיעה דורש תוכנית אמיתית, ממשלתית, כוללת, רצינית, ואסור שהיא תובל בידי קשקשן שכל מה שמעניין אותו זה כותרות וסרטונים. תושבי הנגב, ערבים ויהודים, משוועים למשטרה טובה, חזקה, שתילחם בעבריינים לא רק פעם אחת ב3 שנים, אלא כל יום, כל השנה. בינתיים, זה נראה בעיקר שהמשטרה עובדת אצל ועבור איתמר בן גביר, ולא עבור הציבור.
עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם ג'וש בריינר ואריאל דד.
ערב טוב, ג'וש.
ערב טוב, אריה.
אני חייב הודעה למאזינים. העניין הזה של שני שוטרים רעים, זה תקלה. זה פשוט חוסר תאום, אני מתנצל.
לא, זה אחריות שלך, אבל אריה, עם כל הכבוד.
נכון, אני יודע, אבל זה רק במשמרת שלי. זה רק במשמרת שלי. אחריות זה לא אשמה, כן? אני מבקש.
רק המבוגר.
אני מבקש. הערה אחת למה שאמרת ביחס ל... למשטרה, הרוב לגמרי אני מסכים, אני מתלבט אם זה לא נקודת אל חזור, אם אפשר עוד לתקן מה שהיה שם, מדברים על מספרים של מאות אלפי כלי נשק?
שמע, אתה לא, אני אומר לך שכשאני שומע את הדברים ואת המספרים משוטרים ומראשי מערכת הביטחון, אני המום, אני אומר לך כל יום עשרות רחפנים, עם עשרות כלי נשק.
כן, תופסים אחד, מכניסים 200. יאללה, חדשות, נדבר אחר כך. וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושני רומנו, ואחראי על השידור, אילי זק. שוב, ערב טוב.
אריה, מה שלומך?
אני בסדר, בסדר גמור. שנתחיל לעבוד?
כן, כן. תשמע, אני חייב להגיד לך, לפני שנתחיל רגע, אני אצלו לדברים, ולחזרה של דרור אור, אני לא האמנתי שאנחנו נהיה היום, אתה יודע, לקראת סוף השנה, ויוותרו רק שני חללים חטופים. אני חושב שאף אחד לא טיפה שההסכם שהשיג נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, יהיה עד כדי כך משמעותי, וגם ייושם כמעט עד המילה האחרונה. הבעיה היא שאנחנו עדיין רואים שחמאס שולט ברצועה.
יכול להיות שזה חלק מהמחיר.
יכול להיות.
יכול להיות שבעצימת עין האמריקאים אמרו, תנו לנו את החטופים, אנחנו...
בכיוון שאף אחד לא באמת יודע מה היה הסכם.
נכון.
ואני נוטה להסכים איתך.
סליחה, אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חיים ילין, תושב בערי, לשעבר ראש המועצה האזורית אשכול, שלום לך.
שלום אריה, שלום ג'וש.
דרור אור, החטוף האחרון, החטוף החלל האחרון מבארי חזר, והקלישאה אומרת, סוגרים מעגל, הקלישאה אמרה, עד שלא יחזור החטוף האחרון, לא נוכל להשתקם. אז זהו, אתם מרגישים שנפתחה הדרך לשיקום?
המילה שיקום היא מילה לא פשוטה, אני רוצה מילה שנקראת התחדשות, כי אנחנו לא נצליח להיות אותה קהילה שהיינו. 102 חברים נרצחו, חברים חברות וילדים, נערים ותינוקת אחת נרצחו, אז אנחנו לא נחזור להיות אותה קהילה, נהיה קהילה אחרת, גם בבארי, פוססת, עם מלא גני ילדים ומלא ילדים, אבל גם עם חברים חדשים. אבל נחזור בחזרה לקלישאות שאתה מדבר עליהן, אנחנו לא מעכלים הרי. צריך להבין, כשאני מתראיין עכשיו איתכם, אני צריך לספר על דרורור, הוא לא סתם דרורור, זה אור מהלך, כשאתה ראית אותו במדרכות, זה פנס, זה מאיר לך את הדרך. וכאלה אנשים אין הרבה בכדור הארץ, והרוע הזה שרצח אותו, אסור לו להיות פה.
עכשיו דרור...
לא, 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 לא יכול להיות דבר כזה.
דרור ניהל את המחלבה בבארי במשך 15 שנה בערך, בעצם היה, אין אחד בקיבוץ שלא הכיר אותו.
שמע, זה קהילה, ג'וש. קהילה זה דבר שאתה פוגש כל יום, כל בוקר, בכל מקום אפשרי. דרור, אתה פוגש אותו תמיד במחלבה אם אתה מגיע. הוא יחד עם דגן ויעקב בן עקות, הם הקימו שלושתם בגדול את המחלבה, ודרור רצה להתפתח, כאילו לעשות דברים מעבר לקופסה. רצה לפתוח סוג של בר יין יחד עם תום קרבונה שבעצם איבד את אמא שלו בשבעה באוקטובר. איפה שאתה לא נוגע, אתה נוגע בשכול, אתה נוגע בכאב, וצריך עכשיו לעשות את הכל, אבל לא כמפעל של תקומה, אלא כחלק מזה, כחלק מהנצחה וכחלק מהחיים וחלק מהתקווה שאנחנו צריכים לתת לדורות הבאים.
עוד לפני ההנצחה, ואני רוצה לשאול עליה, משפט על הילדים שלהם, יונת, בת זוגו של דרור, נרצחה יחד איתו, אבל גופתה נמצאה, כן. ושני ילדים הוחזרו מהשבי. איפה הילדים? מי מטפל בהם?
הילדים, הסבים, דורית ויובל, הסבים היקרים, ההורים של דרור, הם הפכו להיות סבים וגם הורים. הם מטפלים בילדים בחצרים, והנערים שכבר גדלו, שמע, הם כבר 1.80 מטר, בקושי אתה יכול להבין איך הם גדלים כל כך מהר, הם נמצאים בתוך החברה שלהם, בתוך חברת הנאורים, שזה המקום שהם צריכים להיות פה. והסבים מגדלים אותם, בעצם תומכים בהם, נמצאים שם.
אז עכשיו בעצם הקהילה של בערי מחולקת בין הקיבוץ עצמו לבין קיבוץ חצרים?
לא. רוב הקהילה, 780, 800 איש, 290 יחידות דיור, יש בחצרים. בבערי אנחנו בין 50 ל-70. אנשים שישנים שם, סוג של חלוץ כזה שאנחנו הגענו לשם, כי צריך להבין, צריך לבנות 150 יחידות דיור שנשרפו, וצריך גם לחשוב על מה נשאר כהנצחה בשביל לא לרוס את הכל, כי אין לך דרך חזרה לאחר מכן.
אלה כבר,
נושאים
כבר,
נורא טעונים, אריה. נורא טעון הדבר הזה.
אתם, כן. אתם רואים בנייה, אתם רואים מערבלי בטון, אתם רואים בתים חדשים בונים, צומחים?
כן. מתוך הצבע החדשה, זאת אומרת, לא באזור שנהרס, אלא בצד המזרחי.
למה אתה אומר שזה טעון, חיים?
כי זה כל כך רגשי, שאתה, יש אנשים שעברו את התופת הזאת, שאומרים, אם אני, אתם משאירים לי בית שרוף, אני לא חוזר לבארי. ויש אחרים שאיבדו את היקר מכל, והם אומרים, לא, אבל צריך להשאיר אותם כהנצחה. ואני טוען, מהרגע שהקימו את תקומה והקימו את אופק חדש, שההנצחה צריכה להיות יד ושם בתוך הנובה, לכבד את מה שקרה שם, ולהקים יד ושם של השבעה באוקטובר בנובה. רק שלא בטוח שהממשלה כל כך מעוניינת בזה.
זאת אומרת,
אז אתה יכול להעתיק, אתה יכול להעתיק את הבתים. בעצם יש שיטה שמעתיקה בתים או חלק מהבית ועושים את השחזור של השכונות האלה בנובה.
זאת אומרת, בתוך ביניכם, בין התושבים, יש ויכוח האם להרוס את המבנים?
אין ויכוח. זה עניין רגשי. לא מתווכחים על הדברים האלה. זה מה נכון ומה לא נכון, מה הלב אומר. אין ויכוח עם הלב, אף אחד לא מתווכח עם לב של אנשים.
חיים ילין, בעיר העתיקה בירושלים יש מקום שנקרא הבית השרוף, זה מבנה אחד שנשרף ביום החורבן לפני 2000 שנה, הוא מוזיאון. אתם על בית אחד תרצו להשאיר שם כמוזיאון, או שתרצו הכל בנובה?
אז אנחנו עוד לא הצביעו, יש עוד חודש הצבעות על מה כן ומה לא. אני מעריך שבבארי יישאר משהו שמזכיר למען 102 הנרצחים את האירוע הזה, שיהיה פנימי לבארי, אבל אני מדבר במושגים של ארצי ובינלאומי, ואת הדבר הזה צריך להקים את זה בנובה. בגלל זה כל כך טעון ההנצחה הזאת. לכן אני אנסה להעביר. הנצחה זה חלק מהעניינים. כן, הנצחה זה חלק מהדבר הזה, זה שדרור חוזר ואנחנו נקבור אותו, זה נושא שני שבעצם סוגר איזשהו מעגל למשפחה ולקהילה, והנושא השלישי זה ההבנה מה קרה בשבעה באוקטובר, כי את זה, בלי ועדת חקירה ממלכתית, לא יודע איך עושים את זה, ומצד שני, הפילוג בעם לא מוסיף לנו ערכים ואפשרות לראות עתיד ואור, ולכן יש, צריך פשוט להדליק את האור לא רק בכותל כמו שהוא דלוק, אלא בכנסת ישראל, כי שם הכל חשוך. את זה, את התקווה הזאת צריך לתת לעם.
חיים,
זה כבר לא מדובר על שמאל וימין בכלל, מדובר על ערכים של מדינת ישראל, העתיד של מדינת ישראל.
חיים ילין,
ועם זקוק לזה ולא לפוליטיקאים.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה רבה.
כל טוב.
פרסומת אחת. שלום וערב טוב לאלוף במילואים עוזי דיין, שעבר אלוף פיקוד מרכז, סגן הרמטכ"ל, ראש המטה לביטחון לאומי, שלום לך.
ערב טוב.
קטטה, מתיחות, התנגשות, אימות בין רמטכ"ל ושר ביטחון, זה תמיד רע. רמטכ"ל אפילו אומר שזה עכשיו פוגע בביטחון המדינה. גם אתה רואה את זה כך?
בריבים האלה בין, נקרא לזה, הדרג הצבאי לדרג המדיני, קורים פעמים רבות, בעיקר קורים על רקע של כישלונות, כי ההצלחה לרוב מקסימום רבים על הקרדיט קצת, ובזה זה נגמר. מה שקורה בשלב הראשון זה שהאלופים נהיים גנרלים, קוראים להם גנרלים, ולדרג המדיני קוראים פוליטיקאים, ויש תמיד ויכוח, לרוב אנשי הצבא אומרים לא קיבלנו הנחיות מדויקות, התערבו לנו בדברים וכולי, והדרג המדיני לרוב מה שהוא אומר, אלה לא הביאו את התוצאות כמו שצריך, עכשיו הם מתבחינים.
השאלה היא, האלוף במילואים דהיין, האם אתה יכול להצביע על סיבת הריב עכשיו בין שר הביטחון לבין הרמטכ"ל, כי עושה רושם שזה בעיקר, אתה יודע, ענייני כבוד, אני לא, אין כאן שום איזה כישלון מבצעי שאנחנו עכשיו מאחוריו, שקושר את שני האישים הללו. על מה הם רבים?
הבסיס הוא אי אמון. אני חושב כי הבעיה המיידית היא שלא מחליטים ביחד. וחלק לרוב בדברים כאלה הוא בגלל שזה לא רוצה להגיד לו מה הוא יעשה, כי הוא ייקח איזה קרדיט או ידליף את זה, והוא יגיד שחילוקי דעות צריך לסגור בחדרים סגורים ולא בתקשורת, וידליף את זה לתקשורת, את האי הדלפה לתקשורת וכולי. ולכן במצב הזה, כיוון שלא נשלח אותם בטיפול בזוגיות שלהם, אז אין ברירה בדברים כאלה, אלא אחד שהם ייקחו את עצמם בידיים, ושניים שמי שאחראי על הכל, זאת אומרת במקרה הזה ראש הממשלה, אין לו ברירה אלא לטפל בזה, ובפלונטרים כאלה, או שמתירים אותם בסבלנות ובשיתוף פעולה, שהם הופכים להיות קשר גורדי, ואז הם מטפלים בהם באבחה, חותכים אותם.
אני זוכר ריב אולי דומה, על רקע דומה, בין שר הביטחון איציק מורדכי והרמטכ"ל אמנון ליפקין שחק, על מי ממנה מינויים בצבא. איציק מורדכי מינה סגן רמטכ"ל ודובר צה"ל, וניסה לקצר את כהונתו של ליפקין. זה, גם אז נדמה לי ראש הממשלה די נהנה מהקטטה. יכול להיות שזה המצב עכשיו?
אני לא יודע, כרגע קשה לי להאמין, כי הרי מי נפגע מזה בעיקר?
הצבא?
קודם כל, אני אגיד לכם מי לא נפגע מזה, זה החיילים הלוחמים, כי כאילו בעיה מקרינה לחיילים, אנחנו רק זוכרים, הרי גם אתה מכיר, אני כל השירות שלי עשיתי רק תפקידי לחימה ופיקוד, ואתה עסוק במשימות שלך, אתה לא מקשיב לחדשות, ולא מקשיב לכל השיחות האלה, ואתה פחות או יותר, אני זוכר מלחמת יום הכיפורים, נגיד, שהיה אמון אפס, גם בדרג המדיני, וגם בדרג הצבאי, ואמרנו, אנחנו, יש לנו מדינה להציל, אחר כך נתחשבן איתם. מי שכן ופוגע בו מאוד מאוד, זה המשפחות הולכות, של החיילים בעיקר הלוחמים, ועוד יותר מזה, אתם ראיינתם עכשיו את חיים ילין למשל, עוד יותר מי שהרבה יותר קרוב לשכול ולערס ולתשלומים האלה, ואני חושב שבכלל הדבר הזה, קודם כל זה צריך שהם ייקחו את עצמם בידיים, כי זה גם פוגע, בהם באופן אישי בשניהם, זה לא משנה אם אתה צודק או לא צודק וכולי. אני חושב שברמה, בוא נאמר, הלאומית, ככל שנקדים לעשות, הרי יש פה בעיות, מלא בעיות מקצועיות, זה עכשיו המבקר של מערכת הביטחון יבדוק את הוועדה שבדקה את התחקירים וקבע שחלק מהתחקירים הם רשלנים וחלק בכלל לא עשו.
על זה אמר משה רבנו, נו באמת, אבל בסדר, זה באמת לא יבדוק משהו חדש, אבל הצעדים או המסקנות האישיות שנקט הרמטכ"ל לדעתך מספקות?
לדעתי האישית לא. אבל בדברים כאלה, אתה יודע, פעם, ממי אני למדתי את האמרה הזאת, נדמה לי מגדעון שפר משפורר, שצריך לעשות את הדברים, צריך לעשות את הדברים הנכונים והצודקים, אבל צריך לעשות אותם נכון, בדרך נכונה. וכאן ברור שהדברים לא נעשים בדרך נכונה, וצריך גם להשלים תחקירים.
רגע, מה היית עושה אחרת? מה היית עושה אחרת מבחינת, אתה אומר שהתחקירים או המסקנות האישיות לא היו, לא, לא, לא נעשו בצורה נכונה. היית מצפה שירחיבו את, את מעגל הטלת האחריות האישית, כמו שמקווה כאן?
הייתי שם, ברגע שמונתה ועדה, שזה דבר נכון, לא הייתה ברירה אחרת, הוועדה של סמי תורג'מן, הייתי צריך לקחת את החומר שלה, לאורות את כל ההשלמות שצריך לעשות מבחינת תחקירים, למנות ועדות חקירה ספציפיות צבאיות לדברים. אני אתן דוגמה למשהו שלכאורה לא שייך לזה, אבל הוא קשור, למשל עניין הפצרים. את עניין הפצרים אני הייתי סוגר בתוך הצבא עם ועדת חקירה צבאית, ומי שרוצה להתעסק מעבר לזה, משנה כרמטכ"ל למשל את הכפיפות של הפצרים מלא לרמטכ"ל, זה התקופה שאנחנו היינו ככה, זה היה דרך אגב אפילו ברמה של פיקוד, ו... לגבי הענישה, נקודה עדינה, אבל ככל שעושים אותה יותר מוקדם, כי הרי הדבר העיקרי שרמטכ"ל יכול לעשות, הוא להעמיד לדין. ולא להסתפק בהדחה בטלפון ממילואים וכולי. ומבחינת שר ביטחון הייתי פחות מתערב. זאת אומרת, כי גם אם יש דבר שאתה חושב אחרת, תמצא דרך לטפל בו. בישראל, אצלנו, בעם שלנו, במדינה שלנו, ברגע שאתה מותח ביקורת על הרמטכ"ל, זה כמו למתוח ביקורת על הצבא. ובדברים האלה אין ברירה, או שאתה נותן גיבוי מלא, או שאתה מפטר. אתה אין באמצע.
באמצע זה קשה. האלוף עוזי דיין, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב.
ולי יש תחושה שהכל כרגיל פוליטי, ולא סתם עכשיו. שר ביטחון נתפל הרמטכ"ל, אנחנו בשנת בחירות.
אבל זה תמיד היה פוליטי, גם לא בשנות בחירות. זה מאבקי כוח ביניהם.
לפני שמונה חודשים הוא בחר בו, שר ביטחון בחר בו, היה לזמיר את הרמטכ"ל. היה ברור לך שכך יום יומיים שיתפכו עליו.
שלום וערב טוב ליאיר מעיין, ראש עיריית ערד, ולשעבר גם מנכ"ל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב. שלום לך.
שלום, ערב טוב לכם.
תגיד יאיר, איך אתה רואה את המבצע המשטרתי עכשיו ביומיים האחרונים, סדר חדש, אתה מרגיש משהו שונה?
אתה יודע, יש מסמך שאני הכנתי לפני 6 שנים, קוראים לו סדר חדש בנגב, אני הגשתי אותו לראשי הממשלה, הגשתי אותו לשרים לביטחון פנים, למפקד המחוז במשטרה, למלל, הכנו שם רשימה של דברים שהמשטרה, שכדי לעשות סדר בנגב, חייבים לתת משאבים למשטרת ישראל, בעיקר למשטרת ישראל, גם לבתי המשפט בתיקוני חקיקה וגם לפרקליטות לתגבר אותם. תבינו שבן אדם עובר עבירה חמורה, לוקח זמן, שנה שנתיים, עד שיש כתב אישום, כי הפרקליטות עמוסה, אז אנחנו ביקשנו לתגבר גם את הפרקליטים. יש אדם שעשה פרוטקשן, שחיטה ביומים על רשות הבדואים, הכניסו המשטרה, שוטרי יסם מוסווים, 3 חודשים, היה להם 1,000 ראיות, ובסופו של דבר הפרקליטות הלכו אותו לעסקת טיעון, ואחרי 9 חודשים הוא יצא לחופשי.
אוקיי, אבל המבצע...
ככה לא מנהלים מלחמה נגד עבריינים של פשיעה חמורה.
והמבצע הנוכחי יעסיק תוצאות שלו? כי כמו שאמרתי בפתיח, לי זה מרגיש יותר מבצע לטיק טוק של איתמר בן גביר.
אני קודם כל דיברתי עם איתמר בן גביר לפני כמה שבועות, אמרתי לו שלא יעזור שום דבר מה שהם עושים, בדרך שהם עושים אותה. הם צריכים, יש לנו כמה אישורים הכי במצב קשה מבחינת פשיעה. קודם כל חשוב להבין שהסובלים העיקריים והמרכזיים מכל הפשיעה הזאת זה התושבים הבדואים. רק שבריר אחוז גולש ליישובי היהודים. תל שבע, לקיה וביר הדאג' ששם יש כל סיפור החפנים והברחות של נשק, ותל שבע ולקיה שמשם יש כל הזמן יריות ליישובים היהודים השכנים. בעומר אתמול היה מטווח כל הלילה, בקרמית כל לילה יורים שם.
אז תגיד, מה...
ובערוער כבר 7 שנים של מלחמת פורמה פנימית בין המשפחות, יורים אחד על השני, ירו גם על שוטרים, ירו עליהם, יש שם עשרות כבר נפצעו והרוגים,
ובאמת אין שום משילות, אבל תגיד,
עם חטיבה שלמה, חטיבת מגב שלמה, שתישב בתוך היישוב, כמה חודשים עד שתנקה את כל היישוב, אל תצאו משם, אחרת לא תספרו את הבעיה, ולכן צריך לתת אלפי שוטרים תגבור למחוז הדרומי. תראו, מחוז דרום עושה עבודה נהדרת, אבל אין לו מספיק כוח אדם. לא מצליחים לגייס שוטרים, אמרתי לו, תגייס 1,000 אנשי מילואים, יש היום 50,000 מילואים ניקים, יש גם למגב אנשי מילואים, תגייס עכשיו 1,000 מילואים ניקים של מגב, תשים 100, כל פלוגה תשים בכל עיר, שלא יוצאים ממנה. יש לכם לנקות את הנשק, יש לכם לנקות את העבריינים, יש שם פשיעה. אתה לא יכול, תקשיב, מפקירים את התושבים הבדואים, אותם מפקירים. הבן אדם מבוגר, אני מדבר איתך על גבר, לא על ילד ולא על ילדה. בן אדם מבוגר, בן 40, בן אדם נורמטיבי, לא יכול ללכת ברחוב, ברחובות שם, בלי לדעת שכל רגע מישהו הולך לראות עליו, לא באופן ישיר.
יאיר מעיין, שמענו השבוע את ראש השבק אומר שיכול להיות שהשבק ייכנס לתחומים מסוימים, גם הוא למאבק בפשיעה במגזר הערבי.
אריה, מה זה שמעת? קראת חשיפת עיתון הארץ.
שמעתי חשיפת עיתון
הארץ. אני פניתי בעניין הזה כבר לפני 4 שנים להתחיל עם מעצרים מנהליים לבדואים בנגב. מי שמחזיק נשקים בכמויות אדירות, אין להם, הרי מה הבעיה? הבעיה הראשונה שבדואים לא מתלוננים, הבעיה שאנשים תופסים בדואים בחקירות הם לא מדברים, אסור להם להלשין, אין ראיות ב-95% מהמקרים, הם משחררים אותם, גם כשיודעים בוודאות שזה הבן אדם, אין ברירה, תלך על מעצר מנהלי.
אני רק מציע, יאיר מעיין, שנעשה הבחנה בין תושבים של יישובים בדואים שהם נורמטיביים לחלוטין, שאני מניח שאתה מכיר רבים כאלה, לבין עבריינים, עבריינים של ממש, שהשתלטו על חלק ניכר מהיישובים.
אבל זה בדיוק מה שאמרתי. 98% מהתושבים הבדואים, אנשים נורמטיביים, הם סובלים יותר מכולם, מכל הפשיעה הזאת, 2% עבריינים מטילים חיטתם על כל תושבי היישוב הבדואי, וגורמים נזק עקיף ליישובים היהודיים, כמו שאמרתי.
וזה צריך להיות התפקיד של זה צריך להיות התפקיד של השבק, לספק ראיות שאינן קבילות בבית משפט, ולכן צריך יהיה להפעיל מעצרים מנהליים?
לא, אני אסביר לך, יש פה בעיה שאנחנו נמצאים במלחמה מול הפשיעה הזאת. המשטרה בכלים שלה לא מסוגלת להתמודד עם חלק מהדברים. גם חסר לה כוח אדם, גם חסר לה חקיקה, וגם חסר לה כלים שיש בשבק ואין במשטרה. הייעוץ המשפטי לממשלה אוסר על המשטרה לבצע חלק מפעולות שהם רוצים לעשות, כי הם אזרחים ישראלים, זה לא משבלים.
אוקיי, נכון, זה אזרחים שווי זכויות. תכף לזכור את זה, מעיין, לא היית רוצה שאפילו את הכלים האלה נגדך, נכון?
נכון, לכן אני אמרתי, שלכן צריך גם כן להפעיל כלים חריגים, שמבריחים, תקשיבו, כל לילה מגיעים לפה כל יממה עשרות רחפנים עם נשקים, עשרות רבות עם מאות כלי נשק כל לילה. לאן כל זה הולך?
כן.
זה הולך לקבוצה של אנשים ידועה, שלא מצליחים לתפוס אותם. אז תכניס לביר הדאג' 3 פלוגות מגב, ישבו שם בתוך הכפר, עד שינקו את הכפר מכל רחפנים שלו ומכל הנשקים שלו, ואל תעזוב אותם עד אז.
רציתי לשאול אותך...
תכניס אמצעים חריגים.
רציתי לשאול אותך, יאיר מעיין, קראתי אתמול בדמרקר, שזכית במגרש צמוד קרקע באיזושהי הגרלה של רשות מקרקעי ישראל בתוך ערד עם הנחת ענק למילואימניקים, אז ברכות על הפרס.
לא, קודם כל הנחת ענק היא לא למילואימניקים, הנחת היא גם לא הנחת ענק. מחיר השוק שם הוא כ-600,000 שקלים, המגרשים המכרז הוא 350,000 שקלים למשרתי המילואים שהם חסרי דיור.
תסביר לי איך ראש עיריית ערד ניגש למכרז וגם זוכה בו על קרקע בתוך העיר שלו.
יפה, שאלה יפה. שאלה יפה, דרך אגב, אני, לפי מה שאני בדקתי, ראש עיר בכלל לא יכול לגור בעיר שלו, הוא צריך לגור בעיר אחרת, כי אחרת הוא בניגוד עניינים, כי עובדי השפעה מפנים לו את ההשפעה, והילדים שלו לומדים בבית ספר, והמורים שהוא מעסיק, מחנכים את הילדים שלו, יש פה הרבה מאוד בעיות. לכן, המכרז הוא לא של עיריית ערד, המכרז הוא של רשות מקרקעי ישראל, המכרז זה המכרז הגרלה, ובמכרז קבעו, לא, מי שקבע את זה זה ממשלת ישראל, ומועצת המינהל, שעדיפות של כל המגרשים במכרז היא למשרתי המילואים. ועדיפות היא עוד יותר גבוהה ללוחמי המילואים, מכיוון שאני הייתי בתפקיד לחימה במלחמה, מעל 250 יום, אז אני נכנסתי לעדיפות הזאת.
אתה מתכוון לממש את הזכייה שלך?
אנחנו, דרך אגב, עשינו קמפיין אדיר בכל הארץ, הגענו לעשרות אלפי מילואימניקים, הצענו לכולם לבוא לקנות את המגרשים, לשמחתי הרבה, מעל 250 אנשי מילואים, מכל הארץ נרשמו למגרשים, וכל מי שנרשם מאנשי המילואים זכה, וגם אני ביניהם.
טוב.
יאיר מעיין.
דרך אגב, ניגוד עניינים זה שיועצת משפטית לממשלה מתעקשת להמשיך
לא ניכנס לזה עכשיו, נגמר לנו הזמן.
ובמובהק, אם אני ניגשתי להגרלה, שגוף
הממשלתי אחר
עושה,
הבהרת את עמדתך.
אין לי שום בעיה.
תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה גם מעיין,
ראש עיריית ערד. אנחנו יוצאים לפרסומות. חזרנו, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אמיר אטינגר, כתב הכנסת של ויינט וידיעות אחרונות. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
אז הרדאר שלך איתר תנועות מהכיוון של חבר הכנסת חילי טרופר, ואתה מצטט שהוא אומר, אנחנו עוד לא שם, אבל לא נשרוף קולות לגוש.
במילים אחרות, הוא עוזב את גנץ.
לא הייתי הולך עד עזיבת גנץ בשלב הזה, אבל בהחלט אני חושב מההתרשמות שלי ולפי גם הדיווח הזה, אפשר ללמוד שחילי טרופר הוא מה שנקרא מעוטט לגנץ, לציבור, לאנשים שמדברים איתו, שהוא לא הולך להתרסק פה עם הראש בקיר, והוא תעודת הביטוח שכחול לבן לא תפגע בגוש. והמשמעות של זה היא שלא בטוח שהם באמת על אותו עמוד, הוא ובני גנץ, ושבאמת אם זה ימשיך ככה, אם נמשיך לראות את כחול לבן בסקרים מתחת לאחוז החסימה או על גבול אחוז החסימה, אז חילי טרופר לא הולך להתרסק על הגלים מה שנקרא, אלא הוא יעשה מעשה, והוא פועל לייחודים וחיבורים וכל הדבר הזה. הוא אומר שזה עוד לא שעה, אנחנו גם עוד אין תאריך לבחירות הזה מוקדם, אבל בהחלט זה איתות שמראה מה המספר 2, אחד ממקימי המפלגה, אחד האנשים הבולטים שם וגם המחוזרים שם, מה הוא חושב על האירוע.
תגיד, כמה המצב של בני גנץ רע? כלומר, האיש הזה שיום אחרי השבעה באוקטובר, בסקרים שאחרי השבעה באוקטובר, היה לדעתי נשק ל-40 מנדטים, היום לא עובר את אחוז החסימה, האם יש לאיש הזה איזושהי תקומה פוליטית לדעתך?
תראה, צריך להגיד שבני גנץ באמת היה כבר ב-40 מנדטים, ולכן קל אספיד אותו, אבל הוא כבר הוכיח שהוא גם יודע טיפה לחזור. אני אישית מתקשה לראות איך הוא מצליח להתרומם במערכת הפוליטית הנוכחית, כאשר הוא לא המפלגה היחידה שמציעה לשבור את הגושים, ולא רואה איזה שחקן, איזה ייחוד מעניין ככה ברקע. אם הוא יתאחד עם מפלגה קיימת, בנט וכולי, אז בסדר, אז הוא יתאחד, וזה כבר לא כחול לבן. לא רואה איזה שחקן במשקל כבד, אולי למעט כחלון, שהיה איזה דיבור שאולי יגיע אליו, אבל זה תלוי בתיק שלו, אם יסגר או לא, וגם לא בטוח אם הוא יצטרף לפוליטיקה. בקיצור, אני לא רואה איזה שחקן כבד שיכול ככה להרים אותו. ולמרות המלחמה ולמרות השבעה באוקטובר, כאשר אתה, אמנם בציבור מאוד מאוד רוצים את הקטע הזה של להיפרד מביבי לא ביבי, אבל כאשר בקמפיין בחירות זה עדיין ילווה אותנו, ובני גנץ יהיה פתוח לשני הכיוונים, הוא יהיה פתוח גם לקמפיין הנגדי ששוחק אותו כבר עכשיו של האופוזיציה, שאומר לו תפרוש, 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 והנה טרופר והאמירה הזאת. ומצד שני, בימין לא, אתה יודע, מפחים לו כפיים ואומרים לו בוא בוא. עובדה שהוא כבר הציע את עצמו להצטרף לממשלה, ואפילו נתניהו ואפילו לא שלוחיו לא הרימו טלפון. אז
כן, זה עלול לסמן משהו. תשמע, חילי טרופר מצידי הוא צדיק יסוד עולם. משהו באמת חריג בנוף הפוליטי שלנו. ראיתי כבר חברי כנסת שמזגזגים ממפלגה למפלגה, רק מטעם הקריירה האישית שלי, שלהם, אבל אדם שתרם כליה לאדם זר, הוא מראש מקובל עליי כאדם שעושה דברים גם מטעמים אלטרואיסטיים, לא מטעמי הקריירה האישית שלו. ואתה חושב שזה יכול להקרין על המערכת הפוליטית שירצו לחזר אחריו אפילו מהטעמים האלה, או שהוא יצליח להתברג לאיזושהי מפלגה שתרצה אותו כי יש לו שם טוב, ולמה לא?
תראה, אני חושב שחילי טרופר, אם הוא יהיה שחקן עצמאי, הוא בהחלט ימצא בית פוליטי. אני חושב שזה עוד לא שם. אני יכול לספר לך שאנשים עובדים מה זה אנשים? האופוזיציה עובדת בלפרק את כחול לבן. העובדה שגדי איזנקוט, כאשר הוא יצא מהכנסת, הוא לקח איתו את מתן כהנא שהיה איתו מראש, אבל גם את אורית פרקש הכהן שהייתה בכחול לבן. ולא מעט אנשים באופוזיציה רואים בבני גנץ גורם שהוא מאיים, לוקח קולות, פוגע וכן הלאה.
בטוח לא מאיים.
לא מאיים בקטע שהוא
אדם שכל יום יומיים מאיים להצטרף לממשלת נתניהו, זה לא אדם
זה האיום אגב, זה האיום, זה האיום שהם רואים בו כחלק מגוש נתניהו, וגם, שוב, אתה יודע, גם מספיק לשרוף בטקו של היום, לשרוף אחוז, לשרוף 2% ויותר, זה דרמטי לטקוים האלה שאנחנו עשויים לראות.
טוב, אני... יש לי סימפתיה גם לחילי וגם לבני גנץ, למרות שאני לא באותה משבצת פוליטית
איפה
איתם.
איפה טרופר ירוץ, תגיד? הימור שלך, אטינגר.
מה זה?
איפה הוא ירוץ, חילי טרופר, באיזה מפלגה? הימור.
אני לא יודע, תאמר. לא יאמר, אבל אני רוצה להגיד לך שאין ספק שהסיפור הזה... של שבירת הגושים, זה אירוע מעניין. גם יועז הנדל לא פוסל את נתניהו. אגב, אם אתה שואל אותי על הימורים, גוש האופוזיציה צריך להיות מאוד מודאג מכל מיני שחקנים שאומרים שאולי הם לא ישבו מנתניהו, אבל ברגע האמת, אם לא יהיה ממשלה בצד של האופוזיציה, אני צופה הרבה אנשים שחוברים לנתניהו כדי להקים ממשלה בתרחיש כזה או אחר. וזה יהיה האירוע של הבחירות הקרובות. מה עושים? האם בסוף החרם הזה נשבר או לא?
אנחנו, יש לי הרגשה שעוד נשוב ונעסוק בענייני הבחירות והגושים והאנשים. תודה רבה, אמיר אטינגר. תודה רבה לך. ערב טוב. פרסומת. חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את גלעד מורג, כתב המשפט של מעריב.
ערב טוב חברים, מה נשמע?
בסדר, לפני שאנחנו צוללים למשפט נתניהו, אתה כתב משפט, אני בטח רוצה לעדכן אותך במשהו מדהים שקראתי זה אתה, שנולד כלי פורנזי מושלם. מדענים במלזיה גילו שפשפשי מיטה יכולים לשמור DNA אנושי עד 45 יום לאחר שניזונו ממנו, תגלית שהופכת אותם לכלי פורנזי חדשני. הפשפשים עשויים לספק ראיות קריטיות בזירות פשע גם בחלוף כמה שבועות, אז מי שהולך לישון עם פשפשים שלא יתפלא שהוא מתעורר עם ניידת למטה. עכשיו בוא תספר לנו מה היה במשפט נתניהו היום.
טוב, שלום חברים. היום שוב בנימין נתניהו במשפטו, זאת הפעם ה-56, למרות שיש ויכוח בין הכתבים אם זה 55 או 56, אבל זה המספר, זה לא קרוב לסוף עדיין.
כמה ימים עוד יש לו לעדות?
1237.
א', זה תלוי אם המשפט יגיע לסיומו, מה שתמיד לא נראה בטוח, ובלי קשר יש עוד חקירה נגדית על תיק 4000 אנחנו בהתחלה, ויש עוד תיק 2000 חקירה נגדית, ואז חקירה חוזרת, יש עוד, בדרך כלל חקירה נגדית זה פי 3 מהחקירה הראשית, פה החקירה הראשית הייתה 30 ישיבות, משהו כזה, אפילו יותר, יש עוד המון זמן, לפחות זה יכול לקחת גם עוד שנה, זה תלוי בעיקר בו.
כלומר, רק העדות של נתניהו עלולה לקחת לפי מה שאתה אומר פה עוד שנה, והיום נתניהו כבר בא בטענות לשופטים, ואומר, זה על סף הבלתי אפשרי שאני אעיד פה 3 פעמים בשבוע.
נכון, היום בתחילת הדיון הוא בעצם אומר להם, תשמעו, עשיתי מאמצים גדולים מאוד לקיים דיונים 3 פעמים, מאמץ שמחייב דחייה של דיונים קריטיים בנושאים שהציבור לא יודע, ומקבל רק טפח מהפרסומים, זה על סף הבלתי אפשרי, ככה הוא, זה מילה במילה. ולא פעם ראשונה שהוא מעלה את זה, הוא מאוד לא רוצה 3 פעמים בשבוע דיונים שהוא מעיד בהם. הוא ניסה גם בעבר, בדרך כלל הוא מצליח לבטל דיון בשבוע ולקצר עוד אחד.
נכון, השופטים תמיד באים לקראתו בביטול ימי עדות.
כן, אני חייב לציין שגם הפרקליטות הרבה פעמים מסכימה איתו וכבר הבינו שלהתווכח זה לא כל כך יעזור, מה פשוטה שבסוף אם הוא אומר פגישה מדינית חשובה ומציג איזה מעטפה, כמה אפשר להתווכח על זה, כמה אפשר, כי יש דברים כן חשובים שכולנו אני חושב היו רוצים שהוא יצא בזמן שהוא צריך לפגוש את ויטקוף לתוך העניין עם כל הכבוד לתיק 4000. הבעיה היא שלסנן מתי זה בקשות באמת חשובות וקריטיות ומתי לא, וזה מתקדם מאוד לאט. השבוע, אם אני מסתכל אחורה, יום שני הוא עד 3 שעות, אחרי שהוא ביקש לקצר. אתמול הוא עד קצת יותר, אבל גם שעתיים פחות ממה שאמור להיות ושהיה לידים אחרים.
אבל אני מבקש ממך רגע, גלעד, לתת לי איזושהי תמונת מצב על העדות שלו. כלומר, אם אני קורא, אם אני ניזון מכתבים מסוימים, נתניהו כל שני וחמישי נופל בעדות שלו, ומתבלבל, ואולי אפילו משקר, והאם באמת העדות שלו היא קוהרנטית והיא טובה עבורו, או שהוא משחק לידיים של התביעה?
תראה, אני אלך בכנות, אני הייתי כתב משפט הרבה שנים באתר אחר, בוויינט, ועשיתי שנה.
אז אתה נשמע קטוע, תנסה לזוז טיפה לשפר עמדה?
קצת יותר טוב.
כן, תמשיך.
אוקיי, זאת אומרת, אני לא הייתי בחלקים נרחבים העדות שלו, בעדות הראשית, ואני חזרתי בעצם בחודש האחרון. אז אני אתייחס רק לחודש האחרון. אני באתי אחרי הפסקה גדולה, כי עברתי בין כלי תקשורת, ושאני ראיתי אותו מעיד בתיק 1000, הוא העיד לא טוב. זאת אומרת, זאת הייתה, הוא סיפר סיפורים, והוא לא הצליח לשמור על קוהרנטיות, ואני אישית, למרות שהוא מאוד מרשים בעדות שלו, בן אדם מאוד מרשים, כולם יודעים, ומדבר מאוד יפה, וגם מתייחס שאני ראיתי בתוך האולם בכבוד לשופטים, עדיין הוא לא מצליח להיות אמין עד הסוף. קשה לו עם הנושא הזה, זה לא סינק בתקשורת, זה לא...
עוד לספק הסברים לכמות המתנות שהוא קיבל ממילצ'ן, איפה הוא כן יוצא טוב ראש הממשלה בעיניך?
אני חושב שהוא לא יוצא טוב, בקטעים שאני ראיתי, ושוב, לא ראיתי את כל הדיונים, אבל בקטעים שאני ראיתי בתיק 1000, שהוא היה צריך להסביר למה שרה נתניהו קיבלה תכשיט ב-10,000 דולר או שקל, אני כבר לא זוכר, הוא לא נתן תשובות טובות, ואולי אין תשובות טובות. בסך הכל, הוא גם אומר דבר והיפוכו, הוא סותר את עצמו מדיון אחר. נתניהו, הקסם שלו זה שהוא קצת קוסם במילים.
יש לנו...
זה לא טוב.
יש לנו חצי דקה, תגיד לנו משהו על העדות של צחי חבקין, סגן ניצב צחי חבקין, שאיכשהו נעלמת מהתקשורת כי אולי היא לא נוחה לחלק מהכתבים?
אני לא חושב שהיא לא נוחה, יש, אם היה לי זמן לספר, זה ענייני פשוט סך הכתבים, הם בדרך כלל בכלי תקשורת יש כתב משפט וחצי, והם לא מצליחים, הם צריכים לברור דיונים עם כל מה שקורה במדינה, ואני חושב שיש שם בירושלים בימי ראשון נוכחות פחותה. חבקין מבקר את, הוא שוטר לשעבר, הוא היה חוקר בכיר, הוא מבקר את החקירה, והוא אמר שהיו הרבה דברים לא בסדר, הוא לא מגיע למקומות פליליים של קריסת התיק.
תודה רבה לך, נגמר לנו הזמן, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ושני רומנו, אחרי על השידור אילי זק, בדיגיטל היו גיא רביב, עידן נאור ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם אוזן, נמני וטוחמן. תודה רבה.